טוב, אז תקריא את הדף הזה, בבקשה. רב שרלו גם נותן שיעור ברב קוק, נכון?
כן.
הוא למד עכשיו? מישהו יודע? מישהו
נמצא שם? הוא עשה כזה לפי,
זה
רק
לאחורות,
אז בהתחלה עשה על פי
שיטה,
הרב
ציודה,
אחרי זה על פי הרב
הנזיר. מה זאת אומרת על פי הרב ציודה, על פי הרב
הנזיר? מה, את הספר אורות? כן. כאילו על פי הראייה מגלות לגאולה ועל פי הראייה של הקודש הקודשים ודברים כאלה. עכשיו הוא החליט שהוא ימצא את זה, אז עכשיו הוא מעביר נושאים מעניינים. בפעם אחת שהייתי זה היה על המקווה.
אז כאילו כבר לא אורות.
הכל תמיד אורות.
לא, אתה אומר מה... קטע מאורות?
על מקווה.
על מקווה?
נראה לי זה
אורות.
כן.
אה, יש קטע. על התפילה של החסידים.
כן.
של החסידים תולים, שעדיין לא זה, עם הדמיון. יפה. טוב, יפה. אז מה שיש לפנינו פה זה קטע שגם מופיע באורות. פה הוא מצולם מערפלי תואר. לצערי נמחקה השורה הראשונה אצלכם, אז תאמינו לי שאני מקריא נכון. המכונה חותכת כנראה חצי שורה. אז נעשה את זה. ככה, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שמתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, ארץ ישראל ותחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של הרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומם והארץ. אבל הרוח מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שהרגשה עצמית וההתערות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינם אמיצים אצלם, ממשהו כמו שהוא, כלומר, אצל אלו שרוח יפעים אשר בתוכה מאחרת ליבם. עד כדי להתקשר בדעות זרות ומעשים המתמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהתקן. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. בסדר? כן, מה יש לנו כאן? מצד אחד יש לנו הנפש של פושעי ישראל. אבל איזה פושעים מדובר? מה? כן, אבל מה? אותם שמתחברים באהבה ענייני כלסה, לא סתם פושעים...
אידיאליסטים.
אידיאליסטים, בדיוק. תכף הוא יקרא להם הפושעים הטובים. זאת אומרת, הוא קורא להם הפושעים הטובים, כן? כן, הנפש של פושעי ישראל, מה היא? מה הוא אומר עליה? היא יותר מתוקנת מהנפש של אומר בני ישראל. אבל הרוח, כן, מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם, מאשר הרוח אצל אותם אשר רוח יבעים, אשר בתוכם מאחרת את ליבה. בסדר? אז כן, מה יש לנו מצד אחד?
נפש.
מצד שני, רוח. מה מאפיין את הפושעים הטובים? הנפש. מה מאפיין את יראי השם? הרוח. נכון? יפה. אז מה אמור להופיע?
הנשמה.
הנשמה. יפה מאוד. אז יש לנו כאן את הפושעים, נכון? שזה נפש. כן? ויש לנו כאן את היראים, שזה הרוח.
הנשמה
מעט. ואז הנשמה, כמובן, נכון. חייב להיות, נכון?
כן. אבל כאגי לא אומרים נפש, רוח, נשמה.
נכון, בדרך כלל אנחנו מסדרים אותם ככה, נכון? נרן, נכון? כך עושים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, נכון? נרן חי, בסדר? אבל פה הוא סידר אותם בצורה הזאת, נכון? מה פה שהוא סידר אותה? הרב קוק לא צייר, אנחנו ציירים את הקטע. זאת אומרת, אנחנו ככה מציירים את הקטע. אז זה מעניין מה שקורה פה, נכון? עכשיו זה מקביל, רק שנייה אחת, זה מקביל לאיזה ציור שאנחנו עושים. נכון, חול, קודש, וקודש קודשים, נכון? נכון? בסדר? אז בואו נראה קודם את הקטע, מה הוא אומר. אז הוא אומר, מה קורה לאותם אשר רוח עברים אשר בתוכם? הם מתקשרים בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהתקן. שימו לב להערה הזאת, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. זאת אומרת, כשהנפש מתנתקת מהרוח, היא באמת מצד מסוים עושה, היא מתוקנת, כבר היא חזקה, אבל מצד שני, במובן מסוים היא גם הולכת ונחלשת. אתם רואים? כי בזה שהרוח לא תתוקן, בסוף זה בומרנג, זה יפגע גם בנפש. בסדר? אבל בכל אופן, הוא אומר פה דבר. מפתיע, נכון? אומר דבר מפתיע. והתיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות התלמוד, רזי תורה וגילויי אורות חוכמת אלוקים, בכל צורותי הרויות להתגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים שומרי התורה על ידי שלמות הנפש שבפרשים הטובים, ביחס לענייני הכלל והתקוות הגשמיות והרוחניות המושגות, בהכרה והרגשה האנושית. כלומר, שימו לב, איזה פן, כן? התקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה. זה ענייני הנפש. כל עניינים של כלל במובן הארצי, במובן של קיום החיים, במובן של מיסוד החיים, בניית האומה וכן הלאה. והרוח של הפושעים תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. והופעה תשובה שלמה תבוא לעולם. ואז ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים, מה ראי דני שמתה? הנה, צצה המדרגה השלישית. אתם רואים? הנה הנשמה. הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל ימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה שמחה גדולה מאוד. כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. וזה יהיה בכוח אורו של משיח שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך. כן, איזה כינויים יש פה למדרגה השלישית? מה הכינוי העיקרי שהוא נותן פה? איזה מילים נקשרות פה למדרגה השלישית?
צדיקים עליונים.
צדיקים עליונים. זה אנחנו ראינו בה הרבה פעמים, נכון? הלאה. מה עוד?
מאחד,
טוב, זה... מה? אורו של משיח. עכשיו, אתם צריכים לשים לב לביטויים האלה, כי אלה ביטויים שיחזרו על עצמם כל הזמן. כן.
אורו של משיח זה כאילו רק הדור האחרון, או הדורות האחרונים, מה זה אומר שלפני זה לא היה את הנפש לא... הנשמה כאילו לא התגלתה?
יכול להיות שהייתה יותר נסתרת. בעקבתא דמשיחא מתגלה הבחינה של אורו של משיח. מתגלה הבחינה הנסתרת הזו, היא מתחילה להתגלות. בסדר? אתה מבין מה שאני אומר?
לא,
אני אסביר. תראה, מה זה אורו של משיח? אורו של משיח, אז זה קודם כל זה מושג של הרב קוק. זה מושג שהוא חוזר עליו הרבה פעמים. לא נגיד שזה מופיע, נגיד, 20 פעמים בכתבים שלו. כן? נגיד, זה לא בדיוק, לא ספרתי, אבל... עכשיו, כל פעם כשיופיע אורו של משיח, כל פעם, אבל לא בדי, אבל... אתה יודע שאתה באזור הבחינה השלישית הזאת. כשאתה עובד ככה, אז אתה כבר רואה פחות או יותר איך הולך להיות הקטע, זאת אומרת, מה, איך הוא בונה את זה. מובן? זאת אומרת, זה יהיה המדרגה של הצדיק העליון. זה המדרגה השלישית, המדרגה הזאת הפנימית הזאת, המאחדת, שאיננה מבחינה בין קודש לחול, שהיא רואה את הכל מבפנים, שרואה את האור בכל מקום, שרואה את המרחב מואר, רואה לא רק את הנקודה המהירה. ברור? טעם העץ כטעם הפרי, נכון? זוכרים מה שדיברנו את כל הדברים? רואה את הבחינה הזאת של כל הזמן שגם בחוץ, גם החול בעצם, מה שנראה כמו חול, גם מה שנראה כדבר סתמי הוא לא ככה, יש בו אור, יש בו אור גנוז. בסדר? זה יקביל למילה אור גנוז, נכון?
כל המושגים האחרים הם לא
תלויי
זמן.
רגע, רגע. שאלה במקומה. שאלה במקומה.
בסדר,
מאה אחוז, מאה אחוז. אני רק קודם כל רוצה להסביר לך את זה במובן של קודם ברמה מושגית, כאילו. אתה אומר, כשאתה קורא טקסט והמילים מוכרות לך וכו', אתה אומר, אורו של משיח, אתה אומר, הנה, הנה, זה האור הגנוז, הנה, כאן יתגלה אור הגנוז, כאן, זה הצדיק העליון, זה ה... אגב, איזה עוד, יש כאן עוד מושג אחד שנקשר למדרגה השלישית הזאת, עוד דבר מאוד חשוב שחוזר על עצמו כמעט תמיד.
צינורות.
מה? כן, אבל צינורות זה בסדר. אני אגיד לכם מה, תראו באמצע הקטע, כתוב, התפשטות של תלמוד רזי תורה וגילויי אורות חוכמת אלוקים. מה זה? מה הוא מתכוון פה?
חוכמת הנסתר.
חוכמת הנסתר. נכון? אז זה איזה סוד, אנחנו קוראים לזה קבלה, נכון? אז זה הסוד. זאת בחינת הסוד. מה היה הבחינה הזאת של הקודש? איך היא תיקרא? זה יהיה נגלה. זה הגיוני גם. כי זה מה שאתה רואה. הקודש הנגלה, זה הקודש הרגיל. בסדר? ולכן, מה מאפיין את הקודש הנגלה? מה שמאפיין אותו, זה חוויית החיים הרגילה. שבה יש קודש וחול. יום שלישי ושבת, יום רביעי ושבת, חול וקודש, זה הקודש הנגלה. איש הסוד, אצל רב קוק איש הסוד הוא לא רק זה שיודע סודות, כן? כן? שהוא יודע את הסוד, כאילו הוא מכיר. שהוא מכיר את הסודות, כן? שיודע איזה סוד, כמוס או משהו כזה. איש הסוד אצל רב קוק זה זה שרואה את הסוד של ההוויה. רואה, חושף את הסוד של ההוויה. גם בנפש שלו, גם בנשמה שלו, גם ברוח, גם בחוץ, גם בעולם, גם בעבר. הוא חושף את הסוד. מובן? זה איש הסוד. ולכן מה שהוא עושה, איש הסוד, הוא רואה את הסוד שבמציאות, שגם העולם החול, העולם החולין, המרחב, כל מה שדיברנו, הוא בעצם מכיל בתוכו אור גנוז. מובן? בסדר? זה מובן הנקודה הזאת? עכשיו, לגבי השאלה שאתה שואל על העניין של אורו של משיח. הכוונה היא, בואו נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. מה בעצם, למה ההוויה חותרת מבחינת הרב קור? מה יהיה לעתיד לבוא? כשאנחנו מדברים על המבנה הזה, מה הרב קור יגיד? למה ההוויה חותרת?
כולם יתגלו בסוף.
זאת אומרת שמה? איזה מדרגה תתגלה בסוף?
קודש
הקודשים תתגלה. זאת אומרת שטעם העץ כטעם הפרי. נכון? ועריכו ביראת השם. זאת אומרת, השאיפה היא התגלות של המדרגה הגבוהה הזאת. זה אורו של משיח. נכון? ולכן, כשאתה שואל, זה קורה גם בזמן מסוים. כן, בזמן מסוים זה יתגלה. מה זאת אומרת זה יתגלה? כאילו אור הגנוז כבר לא יהיה גנוז. הטעם שמסתר בעץ כבר לא יהיה נסתר. יהיה גם טעם בעץ. מובן? כלומר, האמצעים כבר לא יהיו אמצעים, אלא יהיה להם כבר אור כשלעצמם, וכן הלאה, כל מה שלמדנו. זאת אומרת, זה האורו של משיח. עכשיו, זה מתחבר לעוד בחינה אחת, שלא מופיע פה בקטע, אבל מופיע בהרבה קטעים אחרים, והיא נקראת זיהרה אילה דאדם הראשון. כן? התרגום של זה, זה אור העליון, כן? של אדם הראשון. שזה אותה מדרגה, כשמופיע זיה רעילה, אתה יודע שאתה שוב. זה המדרגה שלפני החץ, המדרגה הזאת של קדושה העליונה. מדרגה גבוהה כזאת, של אור, אור עצום, הכל קדוש וכן הלאה. מובן? אז זה כאילו המציאות, יש בה איזה אור של אחדות עצומה, המציאות הזאת נשברת, כן? תחשבו, זה כאילו התהליך, כן? יש איזה אור גדול, המציאות הזאת נשברת, היא מגיעה לעולם גלוי, האור נגנז, נכון? האור הזה נגנז, כמו האור הגנוז. נכון? היה פעם אור שמלא את הכל. נכון? איפה האור הראשון? גנזו הקדוש ברוך הוא. אז זה כאילו מדרגה של זי הרעילה. המדרגת האחדות העצומה הזאת נגנזת. מה פירוש? היא מסתתרת, האור הזה נגנז, מסתתר. ואז מתגלה לנו הבחינה של הקודש והחול. נכון? הבחינה של קודש וחול. אנחנו עומדים עכשיו מול עולם מפוצל. אבל אנחנו לא מוכנים להתפשר בעולם הכפול הזה של קודש וחול. אז אנחנו חותרים אל קודש הקודשים. ואז אנחנו בסוף מגלים את האור הגנוז הזה, ואנחנו חושפים אותו ואנחנו מגלים את אותה מדרגה קדושה של זי הרעילה וכו' וכו'. מובן? זה המבנה, יש כאן מבנה של אחדות, או של אור, או של איזה מין קדושה שמתגלה בכל. הקדושה הזאת מסתתרת, מתגלה לנו שיש לנו רק קדושה במקום אחד, כן? רק במקום אחד מתגלה הקדושה, ואז אנחנו יכולים ללכת ולראות את ה... דברים ב... אנחנו רואים את הקדושה, איפה היא תתגלה לנו? כן, הקדושה מסתתרת, אבל באיזשהו מקום היא נשארת. איפה היא נשארת? איפה הקדושה הזאת נשארת? יש מקום אחד, יש, כן? תמיד זה... תמיד יש איזה מקום אחד שבו הקדושה עוד תתגלה. כן? תמיד יש עוד איזה נקודת אור אחת שמתגלה. בפרי תמיד עוד יישאר טעם. יש איזה נקודה, כמו מרחב כזה, שדיבר, תיארנו אותו תמיד. ובסוף יש איזה נקודה אחת שבסוף יישאר בה, נשאר בה איזה אור, נשאר בה איזה מקום עם משמעות. כן? והנקודה הזאת, ממנה הכל נתחיה מחדש, והיא מתחילה להאיר את המרחב וכו'. מי יהיה תמיד בנקודה הזאת? כשדיברנו על הנקודה הזאת, למשל, מה יהיה בנקודה הזאת?
הצדיק.
מה, מה?
הצדיק.
לא, לא, הצדיק יהיה פה. אתה מבין? אבל פה, כשאני מדבר על העולם המפוצל, נכון? יש לו, אם כן, אור... בכל. האור הזה נגנז. אז כשהוא נגנז, אני יכול להגיד ככה, נגנז זה הכל הסתתר. יכול לעלות על הדעת. מה זה נגנז? נעלם. אבל מה יקרה אם האור ייעלם לגמרי? מה יקרה? מה יקרה אם האור ייעלם? הכל ימות, ייעלם. מה, ייעלם האור אלוקי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לו, האור לא נעלם. הוא נשאר, הוא נשאר בנקודה אחת, נכון? זה התמונה שאנחנו מכירים אותה. זה התמונה הזאת שציירנו כבר הרבה פעמים, נכון. הנה אתה רואה, כל העולם חשוב, יש נקודה אחת מהירה. מה יש לנו תמיד בנקודה המהירה? איזה בחינות? איזה מילים נקשרות לפה?
תורה ומצוות.
תורה ומצוות. מה עוד?
שמה, בית כנסת.
נכון.
פרטי המצוות.
מה?
פרטי המצוות.
מצוות, אמרנו, בכללי, מה עוד? שבת. עוד?
פתיל של הטלית.
הציצית. לא רע. וכאן אתה עשית, עשית כאן דבר יפה. תכף אני אגיד לך מה עשית. אבל זה נכון, מה עוד? תכף אני אומר לציצית, מה עוד? כמובן, הדבר החשוב הוא עם ישראל. נכון. עם ישראל. וכאן, אור הקודש. זה הקודש הרגיל. הגלוי. וכאן יהיה לנו את העמים, החול, הימים, אני יודע מה, חולה,
הבגד.
עכשיו, למה הציצית זה דבר מיוחד? למה היא קצת חורגת באותו קטע על הטלית והציצית? כן, אז זה כאילו הטלית, נכון? מה מיוחד בקטע על הטלית והציצית? ששם מדבר...
שם גם שהבגד עצמו הוא חשוב אפילו יותר מהציצית.
יפה, יפה. אז מה הוא חושף לנו שם בקטע ההוא? כשהוא אומר האור גנוז במרחב, אז כשאני אומר משפט כזה, אז מה אתה אומר לעצמך? אנחנו אכלנו אותם, האור גנוז. אז הוא אי שם, בתהום, כן? והוא הולך וצץ, הולך וצץ, לאט לאט, אני מושך אותו בחבל, כן? מושך, מושך, מושך. בסוף מגיע, הציץ לי ככה, הופ, הצלחתי לגלות איזה חתיכת אור, איזה משמעות, אביסה לתירה או משהו. ועכשיו מפה, מבאר המים החיים הזאת, תמיד זה הבאר בשדה, אצל למשל בשפת אמת. והנה שלושה עדרי צון רואים, מרובצים עליה, כן? אז הוא מביא מה זאת? מיד, מה זה הבאר בשדה? אתה רואה אותה מול עיניך, נכון? הנה הבאר, הנה השדה. הבאר זה המים, זה החיים, זה התורה, זה הקדושה. והשדה זה המרחב, החשוך, החול וכו'. פשוט, אם יש לך ראש שעובד במבנים האלה, אז זה ברור שבאר בשדה זה הנקודה והמרחב. זה פשוט, מיד אתה קופץ לזה. אז מה זה שלושה עדרי צון רואים? מה זה האבן גדולה על פי הבאר? מה זה אומר? מה הייתם אומרים? תהיו קצת דרשנים, מה זה אומר? יש משהו שמסתיר. אז מישהו צריך להסיר את זה. בא יעקב אביו. וגולל את האבן מעל פי הבאר. מה גורם לו לגולל את האבן מעל פי הבאר?
רחל.
רחל. יעקב, מבחינת המבנה של הספירות, של העולמות, איפה יעקב נמצא?
תפארת.
הוא תפארת, יפה מאוד. ומה הייתי רחל?
שכינה אולי.
נכון, הייתי המלכות, הייתי השכינה. יפה מאוד. אז מה גורם לסילוק האבן מעל פי הבאר? המפגש של תפארת ומלכות. הספירות הפנימיות, זה כאילו, מה זה התפארת? התפארת זה שם בפנים. זה כאילו האור הנסתר שם בפנים, זה הספירות העליונות. הוא רוצה לבקוע, הוא לא יכול לבקוע לתוך המציאות, כן? אז מה הוא עושה? הוא מחכה לרחל. ברגע שהוא רואה את רחל, הופ! כמעביר פקק מעל פי צלוחית. נכון? כך רואים חז"ל. כמעביר פקק מעל פי צלוחית. זאת אומרת, למה? כיוון שהמפגש של יעקב עם רחל, הוא תמיד המפגש, זה המפגש שהייתי, אני תמיד צריך להבין את זה. זה המפגש שצריך לעשות את התיקון של העולם. כל הבעיות מתחילות, וזה שיש מלחמת עולם נגד המפגש הזה. כי זה המפגש שעושה לעשות את התיקון של העולם. אז ברור שכל המלחמה תהיה נגד המפגש של יעקב ורחל. כי ברגע שיעקב ורחל התחברו בצורה העמוקה, זהו, הרע גמר את הקריירה שלו. אז זה ברור שפה הוא הולך להיכנס הכי חזק כדי לא לתת להם להתחבר. ואכן זה הוא מצליח. מצליח, הוא רוצה כל התרגילים האלה, מתחילים לבן. הוא רוצה זה, לאה, הוא רוצה זה, זלפה, אני יודע מה, בסוף, רחל. יש שם, העסק תקוע. רחל מתה בדרך. כן, זה מהלך גדול. לא רוצה עכשיו להרחיב לכיוון הזה. בכל אופן, עכשיו נחזור רגע למרחב, מה שדיברנו. אז זה הפשט, זה הפשט. פשט הוא שיש. מרחב חשוב, נקודה מהירה, יפה. בא הרב קוק ואומר, בואו נעיין רגע במרחב החשוך הזה. למה הוא חשוך? הוא אומר, האור נגנז, נכון? נכון, האור נגנז. רק שנייה אחת, למה האור זה נגנז וזה לא נגנז? מה קרה? איך נשאר? זה ציצית, נכון? איך נשאר קצת אור? מה קרה? הוא אמר, לא יודע, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד. איך אמרתי מקודם, נכון? הסתיר, 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 נשאר קצת אור. אולי אפשר לפרש אחרת. אגב, הוא לא היחיד שאומר את זה, גם האדמו"ר זקן בעל התניא, אז אמרו לו את זה עוד. הוא אומר, איזה אור גונזים? מה זאת אומרת נגנס? מה זה נגנס? הוא אומר, מה, שם את הוילון? מה הקדוש ברוך הוא שם? סבא, שם וילון, שם על זה הרבה אבנים. כיסה את זה בעוד וילון. מה זה בדיוק אור נגנז? מבחינה רוחנית. אור נגנז, שאנחנו לא בקטע ההוא, על הטלית והציצים. מרוב ריבויו של האור. ריבויו של האור. הוא נגנז. זאת אומרת, הוא מציג לנו חשיבה, כלומר זה חשיבה פרדוקסלית. למה זה פרדוקסלי? אז פרדוקסלי.
כן.
כי מה?
ככל שיש יותר אור, אתה אמור לראות אותו.
נכון. או, אני צריך לראות, הוא אומר לי, לא, הוא חשוב. אז מה אני מגלה? את איזה בחינה אני מגלה? את האור הלא מאוד גדול. עכשיו, איפה אנחנו מכירים את התופעה הזאת? איפה אנחנו מכירים אותה מצוין. מתי אור מאוד גדול בעצם הופך להיות מוסתר?
בשמש.
בשמש, זו הדוגמה הידועה, כן? שאתה לא יכול להסתכל בשמש. שמש מסנוורת אותך. איך אתה יכול לראות את האור של השמש? על ידי זה שאתה מסתיר אותה, על ידי איזשהו שקפיים, על ידי זכוכית, על ידי משהו. אתה יכול להסתיר את האור, נכון? ומה אתה תגלה? אתה תגלה משהו מן האור. אז ההסתרה יוצא שהיא איזה מין תנועה, לא שכאילו מישהו אומר, לא מגיע לכם, אתם נו נו נו, או כל מיני דברים כאלה, אלא הסתרה היא תנועה הכרחית, במעבר מהאלוקי, מהאינסופי, אל הארצי האנושי וכו' וכו', במעבר הזה, אנחנו כאילו, כדי להתגלות, בהכרח חייב להיות מסווה, איזשהו סוג של מסווה, סוג של מסך. עכשיו, זה לא מסך פיזי, זה לא וילון, אלא סוג שבו אתה לא יכול לחוש, זה כאילו נוכחות שאתה לא יכול לחוש בה. קח את זה אצל הרבו. יש איזו נוכחות שאתה לא יכול לחול, היא לא בעת השגה אצלך. זה מה שנקרא מוסתר. נובע? עכשיו, זאת אומרת שיש, אז מה עושים? שומרים, אז כאילו הולכים זה כאילו סוג של צמצום. אתם מבינים עכשיו את המילה צמצום בקבלה? כתוב שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו. והמקובלים וכל הלומדים עסקו בשאלה מה זה בדיוק צמצום. פה, לפי רב קוק, גם שוב רוצה אצל הרבה הוגים אחרים, אני לא נכנס עכשיו לכל ההיסטוריה של בעיית הצמצום, זה נושא רחב, אבל אני רק אומר פה, האור כאילו הלך והצטמצם. אתם רואים מה קורה פה? אנחנו רואים פה כאילו הולך ומצטמצם, זה כאילו הולך ומתקטן, הולך ומסתתר, הולך ונקלש, אם אפשר לומר כך, עד שהוא מתגלה בציצי. הציצית, וזה במחינה ייצוגית, זה מאוד יפה, נשארו לך כמה חוטים. יש לך אור גדול, אבל אתה לא יכול להשיג אותו. מה זה בגד? מה זה טלית? מה זה טלית? טלית זה חולצה. נכון? זה חולצה, זה מעיל, אני יודע, מה זה? אתה מתייחס, זה בגד, זה רק קונים בחנות, בגד, אין לזה שום דבר. הציצית, זה דבר של קדושה. מה זה עושה? הוא אומר, זה מגלה את כל האור של הבגד. זאת אומרת שכשאתה מגלה את בית הכנסת בשכונה, מה אומר לך הרב קוק? שבית הכנסת הזה מה הוא? איך הוא צריך, איך צריך להתייחס אליו? בעצם. בוא נגיד כך, אדם רגיל שבא לבית כנסת, נכון? מה הוא אומר? כל הרחובות האלה פה, מה אנשים מסתובבים פה בקניונים וזה, עזוב אותך, כל זה שטויות. איפה הבית כנסת? אנחנו לא פה. או, סוף סוף, הגענו לקצת, אביסה לשלווה, קצת שקט, קצת הגענו לקדושה, נכון? זה התחושה הרגילה שלנו, נכון? אתה מסתובב בתחנה המרכזית. נו, איפה נגיד? זה פעל מנחה, נכון? יש רעש, בלגן, וזה, אתה תראו לך פה, אתה איך שם בשני, יכול לפעל מנחה, נכון? הכל רעש, בלגן, פה יש רעש, פעל מנחה. זה החוויה הרגילה שלנו. מה זה הרגילה? איש, אדם דתי, זה מה שהוא אומר, זה אני מרגיש, אני יכול להגיד בצורה פשוטה. הצדיק האלוהי כשמסתכל על זה, מה הוא אומר? מה הוא אגיד? כל התחנה המרכזית היא
מרחב.
עם מרחב. כל תא המרכזי מסתתר באור כזה גדול שאתה לא רואה כלום. והבית כנסת חושף לך משהו מכל האור העליון. ולכן אתה יכול להתחבר לזה. חושף לך משהו. כאילו מישהו אפשר לך להסתכל בשמש, כן? אבל הוא כל כך צמצם, כל כך הסתיר. שאתה יכול לראות, או, קצת אור! זה מה שאתה יכול לראות, קצת אור. אבל זה מעורר הרבה מחשבות, המחשבה הזאת, הפרדוקסלית הזאת, אצל אדמו"ר הזקן אנחנו מוצאים את זה, כי נראה לכם פעם קטע על עשיו, הוא אומר שעשיו בשורשו גבוה מיעקב, יעקב התבלבל וחשב שעשיו הביא לו קורבן, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, כל הזמן יש פה את ה... זה נקרא היפוך המדרגות. זאת אומרת, הרעיון הזה שהמרחב הוא בעצם, יש בו אורות גנוזים במרחב. והם הולכים בשבילים מסתרים, זוכרים את ההתנוצצות הקודש בעולם, הולכים בשבילים מסתרים עד שמגיעים להתגלות בעוד נקודת הקודש המהירה. זאת אומרת, כל פעם, תבינו מה אפשר להגיד את זה בצורה כזאת. כשאדם רגיל רואה את הקודש, הוא אומר, זה יצא מן הכלל. כשהצדיק רואה את הקודש, מה הוא אומר? מה הוא אומר? בא ללמד על הכלל. אתם מבינים את ההבדל? אתה אומר, או, יצא מן הכלל. הכלל הוא חול, הכלל מפריע לי. זה יוצא מן הכלל. הצלחתי לצאת מתוך המרחב המרעיש. נכון? והצדיק אומר, לא, זה בא ללמד אותך על הכלל. כשאתה רואה כזה דבר, אתה אומר, או, מה שיש שם, אם זה מה שיצא, אוי, 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 איזה אורות כזה יש בכל התחנה המרכזית הזאת. עכשיו, זה לא אומר שהצדיק בהכרח, האדם רגיל בטח לא, שהצדיק מיד יתחיל להסתובב בקניון. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע מה הוא יעשה, יכול להיות שזה לא מתאים לו עכשיו. אבל בעיקרון הוא יכול להצהיר על זה. כי הוא יכול להגיד, יש אור. עכשיו, מה יקרה לפי אותו קטע? אז אתם רואים, אז המרחב הוא חשוך מבחינתנו, נכון? זה מה שנקרא. מצד ההסתכלות שלנו, המרחב הוא חשוך. בסדר? אבל מצד האמת, אם אפשר לומר כך, המרחב הוא לא חשוך. עכשיו, מה יקרה לאדם שינסה להתחכם ולהגיד, רק רגע, אמרתם אור, נכון? אני הולך למרחב. מה יקרה? תנו לי דוגמה מפרשת השבוע האחרונה. פשוט, לא? יפה. כל העדה כולם קדושים, ומתוכם השם. כל המרחב קדוש. ומדוע תתנסו, רב מוישה ואהרון? מה אתם פתאום נהיים לי ציצית? כל הבגד, כולו תכלת. האם הוא צריך ציצית? נכון? כל מה שאומרים לך זה. אז קורח חי. רוצה לחיות. במדרגה הגבוהה, שאנחנו בעצם קוראים לאיזה מדרגה? קודש קודשים. אתם שמים לב? הוא בעצם רוצה לחיות פה. הוא רוצה לחשוף. כל עדה כולם קדושים. יפה. צריך. תראו לעצמכם שרב קוק, בדיוק דמיינתי, שרב קוק פוגש את קורח. אמרו לו, קורח, אני לא מבין מה רוצים ממני. כולם יורדים עליי. אתה גם אומר כל עדה כולם קדושים. אתה לא אומר הפושעים הטובים, הנפש, הרוח, הצדיקים. אתה גם אותו דבר כל עדה כולם קדושים. מה אתה, מה, למה יורדים עליי? ולא, אתה, הוא הרי בקטע תדווה בישראל ותחייתו, הבאתי את זה אגב פה. כן? איזה ביקורת. בדף אחר, לא חלק את זה. איזה ביקורת הוא אומר על קורח, וואי, וואי, וואי. ביקורת נוקבת. אבל למה אתה מבקר אותי? אתה עצמך גם אומר כל עדה כולם קדושים, מה אתה רוצה ממני? מה היה עונה לו הרב קוק? תחשבו טוב.
כל השערים בחיבור הבסיים בפירודה, מה שלמדנו
בזמן. יפה מאוד. יפה מאוד. הוא אומר לו, אתה שערי בחיבורה? מה יקרה לסטרח השערי בחיבורה? סיים בפירודה. מה הדרך שצריך להגיע לקודש הקודשים? דרך?
בדלות.
שזה מה? יפה מאוד. חייבים לעבור דרך עולם הקודש והחול כדי להגיע לקודש קודשים. זה שרי בפירודה וסיים בחיבור. נכון? אתה חייב להתחיל בהפרדה של קודש וחול על מנת להגיע לקודש קודשים. אבל אם אתה רוצה לעוץ ולרוץ לקודש הקודשים, זאת אומרת לכל הידע כולם קדושים, זה יסיים בפירודה. למה זה יסיים בפירודה? מה יקרה? מה הבעיה? מה אמרנו? מה הבעיה? למה הסדרה השרי בחיבור מסיים בפירודה? תחשבו אותו. כן, לא, 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 לא במונחים, לא במערכת מונחים, עכשיו לא בעולם מושגי, אלא בעולם קיומי. זה נכון מה שאתה אומר, הכלים לא מכילים וכולי, זה נכון. הכלים לא הכלים ישברו, האורות, וזה נכון, אבל עכשיו אומר ברמה, לא ברמה מושגית, אלא ברמה קיומית. מה אמרנו? חבורת הפושעים. שרי בחיבורה. סיים בפירוט. למה?
פשט, אולי הם ישפיעו עליו לפני שהוא ישפיע עליהם.
בסדר, בואו נפתח את זה, כן? לא, לא בטוח שהם ישפיע. זה נכון. זאת אומרת, מה, מה?
הבעיה זה גם הרצון.
מה?
הרצון.
כלומר?
יש בו פגם.
נכון, קרה הרצון תחת המחשב של ה... נכון, נכון, זה יפה מאוד. אבל בואו נגיד את זה, זה מצוין, תכף נגיע לזה. אבל לפעמים מה שקורה פה, זה שה... ההתאגדות, הייתי אומר כך, האמירה, כל העדה כולם קדושים, או האמירה, כל התחנה המרכזית מקודשת, כי האמירה הזאת, היא באמת אין לה כיסוי, במובן העמוק של המילה. מה הכוונה אין לה כיסוי? עכשיו אני רוצה להסביר, מה זה ישפיעו עליו? מה הכוונה הם ישפיעו עליו? מה זאת אומרת אין לה כיסוי? הכוונה היא שהחלק העקשני, קשה העורף של המציאות, שאתה קראת לו ירידת הרצון. כלומר, מה שקרה, מה זה קרה פה? למה זה, אנחנו קוראים לזה חשוב? כי מה שקרה פה זה שבעצם יש לנו את ההתפרקות של המציאות. מה מאפיין את החול? מה שמאפיין את החול, הנקודה המרכזית, יש עוד הרבה כאלה, הנקודה המרכזית זה פירוד מול אחדות. מה שקורה בעולם החול זה שיש הרבה חנויות, וכל החנות נלחמת על חיה. יש הרבה אנשים, כל אחד נלחם על חיה. כל אחד מרוכז בתוך עצמו, בפירוד. אז זה לא חייב להביא למלחמת הכל בכל. זה לא חייב להביא לממש למלחמה שכל אחד ממש בולע את השני. זה יכול להגיע לזה, זה לא חייב, כן? אבל מה, יש שם את העניין הזה של... הפירוד, כל אחד דואג לעצמו. והפירוד הזה, כשאתה צועק, כל העדה כולם קדושים, ובעצם אתה לא טיפלת באמת בבעיית הריסת הרצון שהפך ליצר, ליצרים, לריבוי, לכל אחד, להרס של המציאות. לא טיפלת בזה. אז כשאתה תצא כל העדה כולם קדושים, יקרה דבר נורא. אז אתה בא אל האנשים איך שהם בתחנה המרכזית, נכון? בבסטות, במלחמות, במאבקים, במלחמה על הזה. ואתה אומר, חבר'ה, איך שאתם, זה, לזה קוראים קדושה. זה מעולה. ואתם מה יקרה? זאת אומרת, הוא כאילו נותן לגיטימיות ומעלה לקדושה, לרמת קדושה, עולם שבאמת הוא לא קדוש. נכון? הוא כאילו, הוא אומר להם, איך שאתם זה בסדר. מה היה צריך להיות? שהוא קודם יהיה תהליך של הבדלה. מה זה הבדלה? שכל בעלי הבסטות באים למנחה בשתיים בצהריים. יושבים לפני מנחה, כמה רב, לא יודעת, מתכירים, יש כמה בתי כנס כאלה בירושלים, בטח שבכל בעיר, איפה שיש בעלי מלאכה בתלפיות. הם באים, בעלי מנחה, כמה רב, הוא נתן להם דרשה. דרשה היה 5 דקות לפני התפילה. מה אומר להם? אתם צריכים להיזהר בכל חברכם, אתם צריכים להקפיד, לקחת מה שלא מגיע לכם, ואתם צריכים להיות, לסחור בהגינות. מה הוא, מה הוא אומר? מה הוא אומר להם? מה זה התורה? מה זה המצוות? מה זה הקודש? כל הזמן לרבותיי, תדעו לכם, אתם במאבק עצום, עולם החול, עולם מאוד מאוד מורכב ומסובך, יש בה הרבה בעיות. וכל הזמן הוא כל הזמן מעלה אותם, מעלה אותם. הוא מנתק אותם במובן מסוים לרגע אחד מהמאבק. הוא אומר להם, חבר'ה, אתם צריכים להילחם ביצר, להילחם במקום שאתם נמצאים בו. אתם צריכים להתגבר על כל הרצון שלכם, הרצונות שלכם, נכון? הוא לא מקבל אותם איך שהם. הוא אומר להם, לא, זה לא בסדר שאתם מתנהגים. אתמול לא היית אותו בסדר, לא? נכון? הוא משמש להם, פתאום הוא מעלה אותם. הוא מבדיל אותם, הוא מתייחס על כל המציאות בעיניים אחרות. הם יכולים אחר כך לחזור, זה שרי בפירודה, יכולים אחר כך לחזור ולהתנהג הרבה יותר טוב בחנות ובמפעל. מובן? אז זה התהליך. אתה חייב לעבור מהחולין המפורד, הפרוע, המאבקי, הנלחם, שיכול להגיע בסוף גם, גם לפגיעה הדדית, כן, דיברנו על זה, אתה מביא אותו אל הקודש, המקום המוגן יותר, הרגוי יותר, ואתה מעורר את הצדדים הגבוהים והאחדותיים, ואז הם חוזרים לשם ולאט לאט מתקנים את המציאות. כאשר בסופו של דבר, כל התחנה המרכזית נהיית מוארת. מה זאת אומרת? היא מתפקדת בצורה כזאת שהאור האלוקי מאיר בכולה. אבל זו תחנה סופית, זה זייר אלה, זה אורו של משיח. מובן? עכשיו, אם אתה מקדים את המאוחר, ואתה בא ואומר, כל העדה כולם קדושים, אז אתה בעצם בא ואומר, איך שזה, איך שהמציאות היא כבר מקודשת, היא כאילו מקבל אותה. ואז זה שערי בפירודה, סיים בפירודה, למה סיים בפירודה? אתה אומר, לא, כולם קדושים, והם כולם עדיין עם סכינים ביד, אז אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה המשך. ברור שהסכינים ישלפו, וכל אחד יפגע בשני. זאת אומרת, זה לא יעזור פה הדבר הזה. עכשיו, גם אם מתאגדת קבוצה, אבל לא הצליחה לתקן באמת את עצמה, אז כמו שאמרנו, קבוצת שודדים שהם מתאגדים סביב אינטרס, אבל זה רק אינטרס. מיד בשלב הבא, ברגע שהאינטרס יתברר, כל אחד, יש לו אינטרס אחר, מיד כל אחד יפגע בשני. המעבר מפה לפה, כן, המעבר מחול לקודש, במובן הפשוט, זה אינטרס. איך הייתם קוראים לנקודה הזאת? נראה אם תגידו את המילה. פה זה אינטרס, לי יש לי אינטרסים, השחנות שלי, בגלל שאני יובח יותר וכו' וכו'. מה מאפיין את הקודש?
אידיאל.
יפה, עוד מילה? אך, תגידו, תגידו אותה, אוי, תגידו אותה, אוי, תגידו אותה. הפוך מאינטרס. הפוך.
איפוק?
יותר. איפוק זה שלב. יותר. טוב, אני אגיד לכם את רמז, אתם מיד תקפצו כמובן. איך צריך ללמוד תורה?
נשמע.
זה הניגוד הכי גדול מאינטרס, נכון? כי אינטרס זה לשמי, נכון? ולשמע זה בדיוק הפוך, זה אידיאל, זה לשמע. מה זה קודש קודשים? מה הוא יהיה? זה לא אינטרס, זה לא לשמע, מה זה? קודש קודשים. המרחב מואר, התחנה המרכזית מוארת, האישיות של האדם, כל היצרים כבר נהיו רצון. כל האישיות שלך היא כבר אור, אין לך כבר תחנה מרכזית ובית כנסת בנפש. מה זה? טעם העץ כטעם הפרי, זיהר אילת האדם הראשון. איך אדם כזה חי? הוא חי לשמי או לשמה? ההתקשות שלכם מראה שהבנתם את העניין. זה לשמי, לשמה. בדיוק זה. זה לא לשמע, כי הוא לא צריך להתגבר. זה לא לשמי, כי זה לא, אין לו את האינטרס. זה, אפשר לומר, ביטול. זה מושג של ביטול. של, קוראים לזה, בחסידות קוראים לזה דרגת ההשתוות, או ביטול. זה משהו שאתה עושה אותו, זה לשמי ולשמע כאחד. ואין שום ניגוד ביניהם. כי אתה בעצם מאוחד, אתה אמת מאוחדים. אז אתה לא עושה, אם אתה מרוחק מהאמת, אתה עושה לשמה. כן? אם אתה מרוחק עוד יותר מהאמת, אתה עושה לשמי, בכלל לא אכפת לך לשמה. אבל אם אתה בתוך האמת, אתה חלק. אז מה אתה עושה? זה מין...
נכון?
מבחינת הזמנים, נכון? זה, המצב הזה ייקרא אינטרס, המצב הזה ייקרא עץ ופרי, נכון? אתה עושה לקראת הפרי, לשם המטרה, נכון? עץ, אמצעי ומטרה. אתם רואים? סליחה. נכון? אתה עושה לשמה, לשם המטרה. מה זה? איך זה ייקרא? במונחים של עץ ופרי? תחשבו.
מה, הקודש הקודשים כאילו?
לא, לא. פה, פה. מרחב, מרחב.
זה עץ?
עץ? מה מיוחד בו? גם במה הוא שונה מעץ ופרי? שמה הוא אומר? לא ידידי, אני לא עץ בשבילך, אני לא אמצעי לכלום. הוא לא הולך בית כנסת, במנחה. הוא נפרד, מפריד את עצמו. אתם רואים? אני דואג לעצמי. למה אתה חושב שיום ראשון זה בשביל שבת, ויום שני בשביל שבת, ויום שלישי בשביל שבת? לא. יום ראשון בשביל יום ראשון, יום שני בשביל יום שני. בסדר? אז איך נקרא לזה?
עץ הדת.
עץ מה?
עץ הדת.
עץ הדת. מסובך. מסובך אם זה עץ, זה לא עץ הדת. נקרא לזה עץ מורד. יש לנו דוגמה טובה לזה, נכון? עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לשאול שדוד ימלוך אחריו. נכון? אז מה, אז הוא כאילו הפך להיות, מלכות שאול הפכה להיות עץ לקראת דוד שיהיה פרי, נכון? זה מה שקרה. עכשיו מה אומר יונתן? אתה תהיה למלך ואני אלך למשנה. אני עץ, אתה פרי. מה אומר שאול? אני ארוג אותך. הבנתם? עכשיו זה יותר חמור מזה, מעץ מורד. הוא כאן הורג אותו, הוא רוצה להרוג אותו. זה לא שרק העץ לא מוכן להיות אמצעי לפרי, הוא זורק עליו אבנים. הבנתם? זה בעיה. יש תמיד בעיה שהחול והקודש יכולים להיות במאבק, במלחמה. יפה. במונחים של עץ ופרי, כשהכל נכבש, מה זה? הכל אור כבר. טעם העץ כטעם הפרי. בסדר? במונחים של זמן, כן? זה, כלומר זה עץ ופרי, זאת חשיבה של עתיד, נכון? שבת, יום ראשון, בית שמאי, נכון? יום ראשון, השבת. החשיבה היא לעתיד. כל הזמן אתה חושב, איך אני אתכן את הזמן כדי שאני אספיק. כל הזמן חשיבה לעתיד. מה זה זה? מה הוא?
הווה.
הווה. וטעם עץ כטעם הפרי, מה זה? מה זה? זה גם הווה. שימו לב, זה הווה הפוך. זה נקודה מאוד עדינה. זה סוג הפוך של ההווה. זה הווה שבצורה הכי גסה שלו זה אכול ושתו. מה זה אכול ושתו? מה זה הביטוי? מה זה רוצה לומר?
כן,
אני לא אמצא לשום דבר. זה העץ המורד. מה זה ההווה של טעם העץ כטעם הפרי? הוא לא אומר אכול ושתו, מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא גם הווה, נכון? מה אומר הלל? ברוך השם? יום יום. זה לא אכול ושתו. מה זה? זה הווה עמוק, נכון? זה הווה עם עומק. כל רגע הוא הסיס של האחדות העליונה, של הקודש העליון. אתם רואים שהכל המרחב אצלו מואר. ומה? זה הקודש העליון. בסדר? עכשיו, יש לנו דוגמה מצוינת למדרגה הזאת, וזה הקטע הבא. הקטע הבא. עכשיו, זה קטע ש... בעיניי, הוא אולי הקטע הכי גבוה, שכמה שנאבקים על המקום הראשון בכתבי הרב קוק, יש כמה קטעים, זה אחד מהם. זה הקטע. בואו נראה. הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה, קדושת ההוויה. שאדם מכיר את עצמו, שימו לב לתיאור, מיד תראו באיזה מדרגה אנחנו נמצאים. מיד אתם חשים, אם אנחנו נמצאים בקודש, חול, קודש, קודשים, מיד אתה מרגיש. קדושה עליונה, אופ, 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 אופ. קדושת ההוויה, שאדם מכיר את עצמו בטל בפנימיותו הפרטית. אתם רואים? הפרטי, בטל לאה. חי חיים כלליים, חיי כל. אתם רואים את המצב הזה? שכבר הוא חי באור כל הזמן. חי חיי כל. מרגישו את חיי הדומם, הצומח, החי, חיי הכלל כולו. שימו לב, מה זה הוא חי? הוא מרגיש את החיים של כולם. לא רק של עצמו, הוא חלק, נכון? מכל ההוויה. מכל מדבר, כל איש מי שאדם, חיי כל שכל, כל מכיר, כל משיג, כל מרגיש. וההוויה כולה מתעלה עמו למקורה. והמקור מתגלה תמיד עליה ועליו, ברוב הדר, בהוד קדושה, באמת ובנחת. אתם רואים? שימו לב איך כל המחיצות, כל המאבקים, האמצעים, עצבי פרי, כל המדרגות, כל הדרכים, הכל מתמסמס. יש אור בכל, אתם רואים את התחושה הזאת, רואים את האור. הוא חווה את הכל, מרגיש את הכל, חי חיים כלליים. הוא עולה, הוא חי חיים כל כך עמוקים, הוא כל כך מחובר עם הכל, שכל תנועה רוחנית שלו שהוא עולה, כל ההוויה עולה איתו. כל העושר, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפארת, כל החיל והגבורה שופעים עליו. אתם רואים? זאת אומרת, אתם רואים? כל הספירות, מה שרואים פה ספירות, עולמות על גבי עולמות, של אור, של שפע וכו', הכל שופע עליו. אורו של עולם הוא, יסודו ואומץ המשכת חייו, אתם רואים פה את היסוד, זה הצדיק יסוד עולם, כן? מה פירוש המשכת? בזכותו ניזון העולם כולו, הוא הצינור, נכון? וכעין וכאפס הוא בעיניו. זה ברור, נכון? כי ברגע שיהיה לו איזה נצנוץ, של מה? של איזה תחושה? של איזה תחושה? של אגו? אני מביא להם את האור. באותו רגע מה יקרה? מה יקרה? הוא לא יביא אור. זה כותב אחד בגדולי החסידות. רבי אלימלך מליז'נסק, נדמה לי כותב את זה, רבי אלימלך. הוא אומר, הצדיק מביא את כל השפע, אבל ברגע שהוא מודע לזה, כלומר, הוא חושב על זה, הוא לא יביא, לא יוכל להביא. מבינים? זה כאילו, כל זמן שהוא כל כך בטל, זה קורה, אבל הוא אומר, אני מביא, באותו רגע הוא כבר לא יכול להביא. זה בדיוק ככה. כעין וכאפס הוא בעיניו. זה לא אין אפס שהוא לא אפס, אלא הוא, אין לו את האגו, אין לו את הפרטי הזה, הוא לא פרטי, אלא הוא צינור, הוא ממש רחב, והכל בתוכו כאילו. הוא אינו מתקדש, נבדל ונפרש. שימו לב, הרב קוק משחק פה על המילה קדושה. בדרך כלל אצלנו קדוש, מה זה? המילה קדוש בדרך כלל אצלנו, מה היא? קדושים תהיו? פרושים תהיו. הוא אינו מתקדש, נבדל ונפרש, נכון? אלא מה? חי הוא, וכל חייו קודש קודשים. אתם רואים, הנה מדרגת קודש קודשים. למה? הוא לא בדרגת קודש. מה מאפיין את קודש? להיות נבדל, להיות נפרש, זה הקודש הרגיל. לא, קודש קודשים. כל חייו, אתם רואים עכשיו כל המרחב מואר? כל הקניון, כל הקניון בנפש, כל חייו קודש קודשים. חיי חיים הם. דופקי לבבו, מרוצת דמו. אתם רואים איך הכל נכבש על ידי הקדושה, אפילו מרוצת אדם. זאת אומרת, כאילו הנשמה שורה עכשיו בתוך הגוף, דיברנו הזוכים על מלחמה במוות, כן? אם הנשמה שורה בגוף לגמרי, לא יהיה מוות. למה? כי הנשמה בגוף מחוברים. מתי הנשמה יש מוות? כי הם באמת לא מחוברים, אבל פה מרוצת דמו, הכל מקודש. זאת אומרת, הגוף והנשמה לגמרי התאחדו. הקניון והבית כנסת, נהל, הנשמה והגוף. הכל מחובר, אז רוצה דמו, דופקי לבבו, שאיפות נפשו, הסתכלותו, מבט עיניו, הכל חיי אמת, חיי גבורה אלוקית, שוטפים בהם ועל ידם. בסדר? אם יפיל עצמו קדוש אדומיה לעבודה מצומצמת, לתפילה, לתורה, לצמצום מוסריות ודייקנות פרטית, יסבול וידוקה, יחוש כי נשמה מלאה כל היקום, לוחצים בצוותים, להסגירה במועקה מצומצמת של מידה של התווה דרך מיוחדת, בשעה שכל הדרכים יחד אינם לפניו פתוחים, כולם מלאים אור, כולם עוצרים חיים. מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה?
הוא לא יכול להסתגר בקודש.
בדיוק. הוא לא יכול להסתגר בקודש. למה הוא לא יכול להסתגר בקודש? למה?
זה מעיק עליו. זה
מעיק עליו, למה? כי הכל מכיל אור, נכון? זה כמו אדם, כן? שיש לו מכשיר בצבא, יש מכשיר ראיית לילה, נכון? הוא רואה רגיל, נכון? בוא נה, תדליק לו את האור. הוא רואה, מה אם תדליק את האור? נכון? מי שיושב בחושר צריך לדליק לו את האור. החושר זה המרחב, האור זה הבית כנסת. נכון? או התורה, או התפילה וכו'. אבל הוא הולך באור, מה אתה צריך לדליק את האור? הוא רואה את האור אלוקי, הוא חי את האור אלוקי בכל. שמים לב? עכשיו, כמובן, זה משפט קשה. מבחינה למי ש... בוא נגיד ככה, מי שלא במדרגה הזאת, תגיד, לא צריך כל הזמן ללמוד תורה. לא צריך כל הזמן להתפלל. הנה, הרב קוק אמר. כן? אז כמובן, זה אבסורד. מכיוון שאתה יושב בחושך, אתה רוצה להתפלל. בבקשה, אתה רוצה שישאר בחושך? אל תתפלל, מה אכפת לך? אתה לא רוצה להדליק את האור. היושבים בחושך, לא ראו אור גדול. אתה תהיה בחושך, אין בעיה. אבל מה? הנזיר חשש שאנשים לא יבינו, אז הוא כתב, אם יפיל עצמו קדוש אדומיה לעבודה מצומצמת בתפילה, בתורה, בצמצום מוסריות. הבנתם? מה הוא עשה?
כמו שהתפילה
עצמה היא מצומצמת. בדיוק. לא עצם התפילה, אלא לצמצם את עצמו בתוך התפילה. הבנתם? הוא עידן, אבל הוא בעצם, זה כמובן לא מה שרב קוק אומר, כן? הוא רוצה לומר, אני לא צריך לצמצם את עצמי לתוך הקודש, מכיוון שגם החול, או המרחב, לא החול, זה לא חול כבר, כן? זה מאיר. יש כמה וכמה קטעים כאלה שהתלמידים, ברגע שרב קוק דיבר על המדרגה הזאת, עכשיו תראו, תמיד יש חשש, לאח קוראים לדבר הזה, זה דבר מאוד מוכר. קוראים לדבר הזה אנרכיזם דתי. אנרכיזם דתי זה מין מצב שבו האיש הקדוש, הוא כבר כאילו לא צריך את המערכת שישתנחה אותו. הוא כבר יודע. כמו שתלמיד שלומד מוזיקה, אמרו, בשלב מסוים אמר לה, בסדר, הבנתי את הקטע, עכשיו הוא כבר מנגן מעצמו, כן? הוא לא צריך כל מה שגידו איך לשים את הידיים, נכון? עכשיו, איפה תמיד הבעיה? הבעיה לא ככה תלמיד הזה, אלא הבעיה תמיד התלמידים האחרים. אומרים, למה הוא כן ואני לא? אז בשביל זה, תמיד עושים תיקונים. ואומרים, לא, 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 הוא לא התכוון, לא, וזה, אל תתבלבל, לא בשבילך, לא במעמדך, וזה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, תשימו לב, אצל הרב קוק, לא תמצאו אף פעם, אני רוצה להגיד אף פעם, אני כמעט בשביל אף פעם, אולי, קיצור, אף פעם, משהו שהוא יגיד לא לעשות, לעשות עבירה. שמים לב? לא מדובר פה על עבירה, אלא מה מדובר פה? מה מדובר? מה עבודה מצומצמת אצלו? המצוות לא, זה לא עבודה, אלמר יגיד, תפילה ותורה. אתם שמים לב, זו נקודה מאוד חשובה. זה ביטול תפילה ותורה. הוא לא יגיד לך לעשות עבירה. שמים לב, זו נקודה מאוד חשובה. בסדר? זה מובן מה שאני אומר? זה עקרוני ביותר. ויש לו מקורות לזה, יש לו כמה קטעים. אין לו הרבה קטעים כאלה, יש לו עוד כמה קטעים כאלה שהוא מדבר עליהם. והוא מביא, כתוב רבי יהודה וחברה וכו', שלא צריכים ללמוד תורה כל הזמן, או להתפלל כל הזמן, משהו כזה. יש ביטויים כאלה בגמרא. כן, הוא לא אמר את זה רק מעצמו. יש לו כאילו, הוא סמך על הדבר הזה. בכל אופן, הדבר ברור. עכשיו תראו לאן הוא ממשיך. עכשיו תראו את החידוש העצום. וזה לגבי השאלה, לגבי מה שהוא אמר על אורו של משיח, כן? החוצפה שבעקבה דמשיחה, באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומייה העליונה. הבנתם עכשיו מה קורה? וסוף שתגיע לה. כי עתידים ישראל להיות עומדים לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת. ואלו, המלאכים, שואלים להם מה פעל אל, מה חידוש יש בשיבה של מעלה. בני החוצפנים, פורצי הדרכים והגדיראים, עתידים להיות נביאים מהמדרגה העליונה, ממדרגתו של משה רבנו ומזיער העילה עד אדם הראשון. אתם רואים את הזיערה? מה הוא אומר פה? מה החידוש הגדול של הרב קוק? לא שיש מדרגה שלישית, שיש הצדיק העליון, שיש זיערה, שהוא חיים בפנים, אלא מה? מה הוא עשה פה? מה הוא טוען?
כל המרדנון, זה נובע מזה.
בדיוק. זאת אומרת, זה אנשים במרחב שחשים שיש טעם בעץ ויש אור במרחב. ומשתוקקים לזה. עכשיו, בדיוק דיברנו על הסכנה, ובדיוק, כאן בדיוק המשחק העדין הזה. אתה יכול להגיד להם, רשעים, סיטרח רשרה בחיבורה וסיים בפירודה. אתם רוצים לגלות את האור במרחב, אה? טעם העץ, אה? סיין בפירוטה, הכל יתפרק לכם מול העיניים, כי היצר הרע שולט עליכם וכו' וכו'. יכול לרדת אליהם עם פטיש 5 קילו על הראש. הוא יצא בסדר, הוא נשאר הרב קוק. נכון, הוא יכול. מה הוא אומר? הוא אומר לו, זה עקבתא דמשיחא. אנחנו במקום אחר. זה לא קורח, חבר'ה, זה לא קורח. שאומר, כל הידע כולם קדושים, יאללה, יאללה, יאללה. לא. זה עקבתא דמשיחא. אני מרגיש שאצל האנשים האלה זה לא חבורת שודדים שאומרים, אנחנו ביחד שודדים. לא. הם אידיאליסטים. יש להם מסירות נפש. יש להם מסירות נפש אמיתית. הם מתים בביצות. חד משמעית. הם רוצים להקים את עם ישראל בארץ ישראל. הם לא צדיקים. כל הם פושעים טובים. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא לא מוכן, הבנתם? לזרוק אותם אל קורח, האור במרחב, פסית רחל לשערי בחיבורה. הוא אומר, לא, זה עקבד המשיכה. הם מרגישים, ומה הוא אומר? בני החוצפנים, תשמעו, אין משפט סנגוריה יותר גדול בכתבי הרב קוק, ובכלל, לדעתי, בכלל, אני לא מכיר משפט יותר מאשר זה, בני החוצפנים, פורצי הדרכים והגדרים, עתידים להיות נביאים מן המדרגה העליונה, כן? ממדרגתו של משה רבנו, מזיער העילה. זיער העילה! שזה האור במרחב. אנחנו יודעים, אמרנו את זה, נכון? זה הקודש הקודשים. למה בניהם יהיו? כי זה עקבה דמשיחא. אנחנו במקום אחר. זה לא מה שהיה. זה הסנגוריה של רב קוק. הוא אומר, זה לא סיטרא אחרא, דשערי בחיבורה, שרוצה להתחבר לאור רק בשביל לעשות. למה הוא עושה? הכל בשבילי, נכון? הרי מה הבעיה של הסיטרא אחרא? שהוא רוצה להגיד, זה קדושה, זה קדושה. מתחת לפני השטח, אתה אומר, חביבי, הכל אגו, הכל אינטרסים. קדושה, קדושה, הכל אינטרסים. הוא אומר, לא. זה לא נכון. זה לא אינטרסים. האנשים האלה, עכשיו, הם לא בסדר. הם לא צריכים לזרוק את הבית כנסת. הם לא צריכים לסגור את הבית כנסת ולהגיד, אנחנו בפלחה כבר חוגגים אור בפלחה. לא, הוא מתנגד לזה, כי הוא באמת לא מאמין שהדבר הזה. עכשיו, למה העסק מה שאנחנו יודעים? זה גם מה שקרה לצערנו הרב. כלומר, אנחנו נמצאים עוד בשלבים, אנחנו עוד לא יודעים, עברו רק 100 שנה. אבל אם ניקח את הקיבוצים, נכון? הקיבוצים זה דוגמה שהאחדות הזאת, שהייתה אידיאליסטית מעולה, לא עמדה בפרץ של היצרים. איזה יצרים? לא יצרים קשים, אלא כל אחד רוצה לדאוג לעצמו. אז זה מה שנקרא הפרטה, נכון? הקיבוץ חייב עובר את ההפרטה. בסדר, לא נורא. הקיבוצים היום, ברוך השם, עולים על הגל וכולי, הם יזנו את עצם, הם קצת מעורבים. שאלתי בדיוק לא מזמן, פגשתי כמה קיבוצניקים, דיברתי, הם אמרו לי, אחד משהו, אני תדע לך, זה לא נכון שהקיבוץ יתפרק לגמרי. יש המון ערבות הדדית וכולי. זאת אומרת, הם התאימו את עצמם. וזה עבודה, זה מאוד מאוד מרשים. בכל אופן, זה הסניגור של רב קוק. בסדר? עץ החיים כולו, בכל עומק כתובו, יתגלה בהם ועל ידם. למה עץ החיים? כי עץ החיים, מה זה אומר אצל רב קוק? עץ החיים, כלומר, אז יש כאן גם משהו קבלי של עץ החיים, אבל בכל אופן, משהו מתכוון פה בצורה הפשוטה, שהעץ שבו החיים עצמם כבר מתגלים בקדושה. אני לא צריך לחיות ולשים על זה לימוד תורה, אלא עצם החיים, עצם החיים. זה המרחב המקודש, כן? להביא אורה לעליונה הזאת לעולם צריכים עבודת צדיקים, מלאי חסד עליון, המגלים בהגיון לבבם וחישת נשמתם. כלומר, מי יכול להביא את האור הזה? מי יגרום לכך? עכשיו תראו, הוא לוקח על עצמו את המשימה. מי יגרום לכך שאותם אנשים לא יהפכו להיות סדרה חדשה בחיבורה, אלא יהפכו להיות עקבה דמשיכה, והילדים שלהם יהיו הצדיקים העליונים והנביאים הגדולים. מי יעשה את זה? הצדיקים. כי הצדיק, אם הוא יזרוק עליהם אבן על הראש, יגיד, רשעים שכמותכם, כל מה שאתם רוצים זה רק תאוות, ואתם רק מתחפשים באידיאליזם. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. וכן הלאה וכן הלאה, שמעתם את כל הדרשות האלה, כבר לא פעם ולא פעמיים. הכל אינטרסים. הכל אינטרסים. כל מה שיש לכם זה אינטרסים. זה מה שיקרה. זה מה שיקרה להם. אבל אם הוא בא ואומר להם, לא, זה לא, אתם לא מבינים, אתם נוגעים בקודש הקודשים. אתם יקבד המשיכה, אתם נוגעים בקודש, הוא יגרום לזה. הבנתם? זה התפקיד של הצדיק. צריך צדיקים מלאי חסד עליון, המגלים בהגיון לבבם וחישת נשמתם, המגלים את אוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה של חיי ישראל. הבנתם? הנה הסגולה, אומר רב קוק, הסגולה, תקופתנו, זה באיגרת תקנה. לא למדנו את זה, אז זה... בתקופה שלנו מתגלה הסגולה האלוקית. והמון קשור בקדושת אבות, במורשה קהילת יעקב, תשמעו, שואף לנקודת חייו בכל מעודו, מתפחד ומצטער על כל ההרס, מתמקמק מפריצת הגדרים, חוגר כוחו לאשר ולקיים כל משפט כתוב באמונת אומן. מי אלה? מי אותם האנשים?
החרדים.
קטגוריה בין תלמידי חכמים. זורקים על הרב קוק פחי זבל. דרכים מדרכים שונים סותרים זה זה ומתגלים בחיים. ומרוץ האור עושה את שלו בחדרי הנשמה. נשמת הגוי ברוב קודשה. ואורו של משיח, ראיתם את אורו של משיח? הנה אורו של משיח, הנה המדרגה. הולך ומתגלה. יפה, לא? אין. אין הרבה קטעים כאלה. טוב.